תמיד, תמיד, תמיד ידעתי שיהיה לי תאומים. כי זה היה משהו נורא, נורא, נורא חזק, שפשוט ידעתי שזה יקרה.
שלום לכם. אתם מאזינים לסדרת סיפורי הלידה של סטורי, והיום אנחנו מביאים לכם את הסיפור על מתנת יום ההולדת של הילה טננבאום. כמו שכבר שמעתם, הילה תמיד ידעה שיום אחד היא תלד תאומים, והיו לה סיבות טובות להאמין שזה יקרה, כי שתי הסבתות של התאומות. לסבתא ציפורה הייתה אחות תאומה זהה שנספתה בשואה, ולסבתא השנייה, רבקה, היה אח תאום. הסיפור שלנו מתחיל בשיחת טלפון עם האחות בקופת חולים, שמספרת להילה שהיא בהיריון, ושערכי הבטא שלה גבוהים במיוחד, מה שעשוי להעיד על הריון מרובה עוברים.
לפי הבטא, יודעים בעצם אם את בהיריון או לא. זאת אומרת, לפי הערך שלה, ככל שהוא יותר גבוה, מן הסתם את בהיריון, ויש גם אינדיקציה שזה יכול להיות תאומים, כשהערך נורא נורא גבוה. עכשיו, אני זוכרת שהבטא הראשונה שלי הייתה 890 או משהו כזה, שזה ממש גבוה. אז אני מתקשרת לעידן ואני אומרת לו את זה. זה היה אושר, אני אומרת לו, יואו, זה כן, אנחנו בהיריון, אנחנו בהיריון. והבטא שלי גבוה, גבוה, נראה לי שזה תאומים, לא, סתם. זה היה אושר מטורף, מטורף, מטורף.
האושר המטורף הזה הכפיל את עצמו בשבוע השמיני להיריון, כשהילה ועידן ביקרו יחד אצל הרופא.
וכשהלכנו לבדוק דופק, והגענו לרופא, והוא מסתכל, ואומר, כן, הנה, אני רואה דופק, ואז הוא מסתכל עלינו, והוא אומר, אני רואה עוד דופק. אני בעידן, פותחים עיניים, לא ידענו איך לאכול את זה, אני הייתי בשמיים, והאמת שגם עידן, שנינו היינו ממש ממש שם. יצאנו מהרופא ויצאנו לוחשים תאומים, יש לנו תאומים, יש לנו תאומים, 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 איזה כיף, מאמי, תאומים, שניים, שניים. ירדנו למטה, עידן התקשר לאימא שלו, אני התקשרתי לאימא שלי, לאבא שלי, תאומים, יש לנו תאומים, יאו. וזהו, ואז אתה מתחיל, זה שתי בנים, זה שתי בנים, הלוואי וזה יהיה בן ובת, סגרנו את הבסטה.
החדשות הטובות המשיכו לשמח, גם בבדיקת השקיפות האורפית שנערכה בשבוע ה-24.
זה בכלל, אני זוכרת שיצאנו מהרופא ואני ועידן עומדים מחוץ לדלת וקופצים כמו איזה שני ילדים קטנים. זה בן ובת, זה בן ובת, זה בן ובת. שזה היה בכלל... כאילו מה, אתה... אני לא יודעת איך מרגיש בן אדם שזכה בלוטו, אבל מבחינתי זה כאילו. ועוד זכיתי בדאבל אותו.
אבל די מהר התברר שהיריון עם תאומים הוא לא דבר קל, ושחוץ מההתמודדות עם המשקל הכבד ועם הבצקות שהחלו להופיע על כל חלקה טובה בגופה של הילה, מהרגליים ועד האף, היא נאלצה גם להתמודד עם הערות של כל מיני נשמות טובות סביבה, שרק ניסו לעזור.
אנשים היו מעירים לי הערות מטורפות. גברים היו מעירים לי הערות. עכשיו, איזה גבר מעיר לאישה בהיריון? גבר לא מעיר לאישה שהיא לא בהיריון. אנשים היו אומרים לי, יואו, איזה כבד זה נראה! וואו, זה נראה כבד! מישהי ניגשה אליי, אמרת לי, יואו, אני כל כך מבינה אותך. לא נורא, עוד מעט זה נגמר, תכף זה נגמר. תנסי, תלכי, תלכי על החול. אני חושבת שמפה את אישה ללניאדו. עכשיו, היה לי עוד איזה שלושה חודשים לסחוב, כן? את צריכה כיסא גלגלים, צריך הרגליים שלך נראות. מישהו העיר הערה ואמר, הלשון שלך נפוחה. אמרתי, אוקיי, כנראה שיש לי בצקת גם בלשון. כאילו, האף שלי היה נפוח. היה לנו שכן, שאמר לי, את ראית את הרגליים שלך? לא, לא ראיתי. אני, האמת, לא ראיתי. אני כבר כמה חודשים לא ראיתי את הרגליים שלי. שום דבר מכל זה לא הפריע לי, כי הייתי מודעת לעצמי. ווואלה, בסדר, אני בהיריון עם תאומים. אני ענקית. אני ממש מקווה שזה יחלוף. אני ממש מקווה שאני אחזור לעצמי. אני הבטחתי לעידן. וגם בקופת חולים, הייתי מגיעה פעם בשבועיים לבדיקה, וכל פעם שהייתי עולה למשקל היא אמרה לי, את עלית עוד 4 קילו, זה המון. אמרתי, תקשיבי, אבל אני כבר לא אוכלת, כי אין לי מקום. באמת, אין לי מקום. אני זוכרת שאחרי ההיריון, הגעתי לרופאה, והאחות הזו, שהיא מדהימה ומקסימה, היא מסתכלת עליי, היא מכירה אותי, אבל היא לא מצליחה כאילו לעשות את הקישור. וכשנפל לה סימון, היא אומרת לי, יואו, זאת את! מה קרה לך? איך הצטמקת? לא הזיתי אותך!
עברו עוד כמה חודשים לפני שאילה הצטמקה חזרה לגודל הטבעי שלה, אבל עכשיו, כשיושבת מולי במרפסת והציפורים מצייצות מסביב, קשה לנחש שיום אחד, לקראת סוף ההיריון, היא עלתה על המשקל ושקלה 30 קילו יותר מהמשקל הטבעי שלה. זה היה גם הרגע שבו היא החליטה להפסיק להישקל. בחודש התשיעי זזה בקושי רב, ונאלצה להיעזר בעידן כדי לעשות גם את הדברים הבסיסיים ביותר, כמו להתרחץ או סתם כדי ללכת. תאריך הלידה הצפוי של הילה היה 21 באפריל, בדיוק שבוע ביום אחרי יום ההולדת שלה, שחל ב-13 באפריל. בחודשי ההיריון האחרונים היו אימורים משפחתיים על היום המדויק שבו התאומים יצאו לאוויר העולם. האימור הקבוע של עידן היה שהלידה תיפול בדיוק על יום ההולדת של הילה.
סחבנו, 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 ועד שכבר הרופאה אמרה, תקשיבי, אם בימים הקרובים זה בשבוע 38, אם בימים הקרובים זה לא קורה, צריכה ללכת לבית חולים, לעשות זירוז. כי השליה יכולה להזדקן, והעוברים יכולים להיכנס למצוקה, וזה כבר כמו שבוע 40 של לידה רגילה, וכבר צריך לחשוב על זה, ועם כל הידיעה באמת שזירוזים יכולים גם ליצור המון המון בעיות, ועם כל האמונה שלי שבאמת לתת לגוף לעשות את שלו, ולתת להם לצאת בזמן שלהם, אמרתי, קיבינימט, תיצאו החוצה, כאילו, די. וזהו, הגענו, אני זוכרת שהגענו לבית חולים ביום ראשון, על הבוקר, 7 בבוקר, אמרנו שעדיף להגיע כמה שיותר מוקדם, טיטטי, עשו לנו זירוז, חיכינו המון המון שעות במיון יולדות, ואז אמרו לי, הרופאה אמרה לי, תקשיבי, יש לנו המון המון עומס ביום ראשון, אני ממליצה לכם לחזור מחר על הבוקר, תלכו היום למסעדה, תיהנו לכם, תבלו, תבואי מחר בבוקר, נעשה זירוז, זה כבר היה 16:00, זה כבר היה לקראת הערב, וככה היום נמרח שם, ובאמת הלכנו הביתה, הלכנו בערב למסעדה, שלקח לי בערך שעה להגיע אליה ברגל. אני ועידן יושבים ככה במסעדה, ומתחילים להתרגש, מתחילים להבין כאילו שזה מחר זה קורה. אמרנו, יאללה, נותנים לי זירוז, צ'יק צ'ק, תוך כמה שעות, הם בחוץ, סגרנו את העניין, מגניב. טוב, הלכנו לישון, קמנו בבוקר, הלכנו לבית חולים, הגענו, קיבלו אותי ממש ממש מהר, איך שנכנסתי לרופאה, היא עשתה לי סטריפינג. סטריפינג זה הפרדת קרומים, שעושים את זה ידני, זה טיפה כואב ככה, יש מין לחץ כזה של איזה כמה שניות, זה מפריד את הקרומים ובעצם גורם, מגרה את הרחם להתחיל להתכווץ ולהכין את הרחם לקראת לידה. אני חושבת שתוך כלום זמן כבר התחלתי להרגיש צירים. השפזו אותנו במחלקת אם ובר בבית חולים מאיר. נתנו לי מיטה והתחילו צירים ככה. כואב, 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 גם לא יכולתי לאכול כלום, מה שהתפתלתי במיטה, אני זוכרת. היום קשוח מאוד, ולקראת הלילה הפסיקו הצירים. ישנתי כל הלילה. ועידן מסכן, היה צריך לישון שם על הקורסה בחוץ. בבוקר אני קמה ואני רואה שאיזה אחות נתנה לו קרית ושמיכה. וזהו, קמנו בבוקר, אני ניגשת ככה לקבלה, האחות אומרת לי, אני אומרת לה, טוב, מה קורה איתי? הם בודקים לי, הייתה לי פתיחה של 2.5-3, יאללה, מתאים לחדר לידה, את הולכת לחדר לידה. ואני כזה, יש חדר לידה, יאללה, שוב, תוך כמה שעות, אנחנו יוצאים משם, ולא, ולא, ולא.
אז זה כבר בעצם יום שלישי בבוקר.
זה יום שלישי בבוקר, כן. לפני זה גם קיבלתי נר של הורמונים שנקראים פרוגליסטנדינים, משהו כזה, שזה גם הורמון שמגרה את הרחם להתחיל להתכווץ ולהכין את עצמו ללידה. בקיצור, מפוצצת בכימיקלים גועל נפש. וגם הליכות במסדרון, תופסת שם במעקה, ועידן מכריח אותי, תלכי, זה יזרז את העניין. וכלום, הם לא מוכנים לצאת. הילדים לא יוצאים. שום דבר. מגיעים לחדר לידה, ואני מתחילה לקבל פיתוצים. שזה גם איזשהו סוג של סירוס, שגם מקווץ את הרחם, מזרז לידה, וכולי. אז בעצם חוץ מבלון, שזה גם איזשהו סוג של זירוס שהבנתי שזה כאבי תופת ונוראי שלא הסכמתי בשום פנים ואופן, עשו לי כל דבר אפשרי. ושום דבר לא קורה, ושום דבר לא קורה, ואני עם צעירים ומחוברת למוניטור, וגם בגלל שבתאומים ישר, כשמגיעים לפתיחה של 10 הולכים ישר לחדר ניתוח, anyways, גם אם זה לידה רגילה וגם אם לא, אז אסור לאכול. עכשיו, אני גם ביום שני לא אכלתי, ולא ידעתי שאסור לי לאכול. אף אחד לא אמר לי, רק כשהגעתי לחדר לידה, פתאום אמרו לי גם, אל תאכלי כלום, ואת יכולה לשתות רק נוזלים בלי צבע. כבר אמרתי, יואו, אני גם לא הולכת לאכול עוד יום עכשיו. טוב, ושום דבר לא קורה, ויש עוד פתיחה של עוד קצת ועוד קצת, ועוברות עוד כמה שעות, ומתחלפת משמרת, והמיילדת הזאת בטוחה שהיא זאת שתיילד אותי, ועוברת אחריה עוד אחת, ועוד רופא, ועוד אחות, ועוד מיילדת, וככה אנחנו מגיעים עד 12 בלילה, ועוד אני אומרת לכולם, מחר יש לי יום הולדת, הם חייבים לצאת היום, שפחות יהיה לנו הפרש של יום אחד בין אחד לשני. אמרו לי, אין בעיה, הייתה שם איזה מיילדת רוסיה קשוחה כזאת, אתה עכשיו מוציאה אותם, אני עוזרת לך, דוחפת עד פה, עד שם, אמרתי, זאת, היא תוציא לי אותם, אבל לא. גם היא לא הוציאה אותה. היא גם לא הייתה זו שעשתה את זה. וככה לקראת 12 בלילה, אמרתי, טוב, זהו, הם הולכים להיות, לצאת ביום הולדת שלי. מגיעה מילדת ואומרת לי, יאללה, את בפתיחה של, לפני כן, גם לא בקעו לי המים. גיא הייתה המובילה, אז באופן מכני, ביקעו לי את המים של גיא, לקראת 12 בלילה, אמרו לי, את בפתיחה של 10, קדימה, לחדר ניתוח. עכשיו אני זוכרת שבמהלך יום שלישי אנחנו נמצאים בחדר לידה, ואנחנו שומעים צרחות ככה, אתה יודע, מהחדרים האחרים, ואני אומרת למיילדת, עזבי אותך, אני לא אצרח. אני מכירה את עצמי. ואני גם על הפידורל. אני על הפידורל ואני גם מרגישה הכל. זה כאילו לא עבד עליי ב-100%.
מתי זרקו לך פידורל?
איך שהגעתי לחדר לידה לפני שנותנים פיטוצין. כי פיטוצין הוא מגביר את הכאב בעצם של הצירים. כשנותנים פיטוצין הצירים הם הרבה יותר כואבים, הרבה יותר חזקים. אז לפני שנתנו לי את הפיטוצין, שמו לי הפידורל. אני זוכרת שכשהרופא המרדים בא לתת לי את הפידורל, אז הוא אומר לאחות, את חייבת לראות? יש לה בצקות גם בגב. והוא עוד אומר לי, תשבי בישיבה מזרחית, ואני אומרת לו, תקשיב, לא נראה לי שאני יכולה, אבל אני אנסה. זה לא ממש הלך. כאילו, לקפל את הרגליים עכשיו, אתה רציני, אני בקושי הולכת. מה לקפל רגליים? נתן לי את האפידורל, התחילו לתת לי פיטוצין. במהלך יום שלישי, נגמר לי האפידורל. עכשיו, לחכות לרופא מרדים, זה יכול לקחת זמן רב. אז אני זוכרת שהייתה איזה שעה או שעה וחצי שהייתי על פיטוצין בלי אפידורל. זה היה כאבי תופת, תופת, תופת. אבל עדיין לא צרחתי. מגיע 12 בלילה, ואילה מתחילה לצרוח, אבל מה זה צרחות? כי אתה... הרגשתי שהכל מתכווץ ומין לחץ באזור שם, של משהו שקורע אותך מבפנים. ואני זוכרת שכשהמיילדת אומרת לי, עידן, בוא, אתה רוצה לראות את הראש? עידן מסתכל, אני חושבת שהוא נהיה לבן באותה שנייה. ואני אומרת לה, נו, תחתוך את החבל טבור, וזה... לא, 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 לא. עזבי. והוא אמר לי ביום שלישי, כשהיינו בחדר לידה, איזה פעמיים או שלוש, אני מת מפחד. אני מת מפחד. ועוד אני בסוף מרגיעה אותו, לא, הכל בסדר, אל תדאג, יהיה בסדר, אל תלחץ. זהו, מגיע 12 בלילה, אני עם פתיחה 10, יאללה, חדר ניתוח. מגניב, צ'יק צ'ק, פתיחה 10, הראש כמעט בחוץ. יוצאים. נכנסים לחדר ניתוח, קור אימים. שוב, אני לא יכולה לזוז. הם אומרים לי, יאללה, קדימה, תעברי למין משטח נרוסטה כזה, קר ונוראי וקשה. אני לא יודעת איך עשיתי את זה, אבל הייתי צריכה לעשות את זה לבד. כי הם בטח אמרו לעצמם איך אנחנו מרימים את הפיל הזה. ויאללה, תלחצי. ואני זוכרת שכאילו, לפני החלק האחרון של ההיריון, כל הזמן שאלתי אנשים, איך אני יודע? איך אני יודע שיש לי צירים? איך אני יודע שאני לקראת לידה? איך אני, כאילו, עתידי. אוקיי, בסדר. יאללה, עכשיו את אומרת לנו מתי יש ציר. כזה, יו, רק שאני יודע מתי יש ציר, רק שאני יודע. כי מה, מה אני יודעת? שיש ציר, את לוחצת, את לוחצת, את לוחצת, את לוחצת. יאללה, לחיצות, לחיצות, לחיצות. 1:09, גיונת יוצאת לאוויר העולם, שמו אותה עליי, ואני זוכרת שאמרתי, יואו, זה שלי. זה שלי, כאילו, וואו, איך יכול להיות? כאילו, הייתי בשוק, הייתי באלם טוטלי. אני זוכרת שרעדתי מקור. את עידן בכלל לא ראיתי, הוא היה מאחוריי. אני חושבת שהוא התעלף ואף אחד לא סיפר לי. גיא יוצאת ומפסיקים לי הצירים. אין צירים, מחכים, מעלים לי את המינון של הפיטוצין. מחכים, והיא אומרת לי, אוקיי, עכשיו? אני אומרת לה, לא, אני לא מרגישה כלום, והמיילדת, אני זוכרת שהיא לחצה לי על הבטן וניסתה להזיז את אדם וניסתה לגרום ל... לא יודעת מה, שאני אתפחלץ, שאני אתפוצץ, שהוא יצא, שלא... כאבי תופת אדירים. והילד לא יוצא. לא יוצא, ואין לי צירים, אין לי צירים, ועובר הזמן, ועובר הזמן, וככה... פתאום, אחרי איזה כמעט חצי שעה, אני רואה את הרופאים והמילדות מתחילים להחליף ביניהם מבטים, ואני מבינה את המבטים האלה. מבטים של אוקיי, אנחנו הולכים לחתוך אותה. ואני אומרת לעצמי, אילה, אין מצב שגיא יצאה ממך עכשיו, ועכשיו הולכים לחתוך אותך. את לוחצת כמו שלא לחצת בחיים שלך, ואת מוציאה אותה. שתי לחיצות, ואדם יצא החוצה.
וואו.
אדם יצא כחול, שמו אותו עליי ואני ראיתי ילד כחול, לא בוכה. מיד לקחו אותו ממני, מיד אחרי איזה... אני חושבת שאפילו הוא לא היה עליי איזה 10 שניות. ואז אמרו לעידן, בוא איתנו עם הילדים, ואחרי כמה שניות אני שומעת את אדם צורח, ואני צועקת להם, רק תגידו לי שהוא בסדר. ואני שומעת ככה... אומרים לי, הכל בסדר. נראה לנו שהוא ג'ינג'י. מהצווחות שלו, נראה לנו שהוא ג'ינג'י. ועידן מספר לי שהוא השתין עליהם וחרבן עליהם. ועושה שם ברדק, וגיא שוכבת בשקט, ברגוע. יש את החדר ניתוח, ויש ככה שתי דלתות כאלה, שהן, אתה יודע, מתנדנדות כאלה, ומין חלון עגול כזה. ואני זוכרת שעידן מסתכל עליי מהחלון ומחייך, מחייך, ואומר לי, הכל בסדר. ואצלי לא היה בסדר, היה לי דימום מאוד מאוד מסיבי שהם לא כל כך ידעו מאיפה הוא. אני זוכרת שרעדתי, אבל ממש רעדתי במיטה ככה, איזה שעות רעדתי, שעות בהתאוששות. מדדו לי חום, היה לי חום נורא גבוה, היה לי 39 ומשהו. קיבלתי כדורים, לא ראיתי את הילדים, לא ראיתי אותם המון שעות, כי בגלל שנתנו לי אנטיביוטיקה, אז גם הם היו צריכים לקבל אנטיביוטיקה, וגם לא נתנו לי לקום מהמיטה, ולא נתנו לי להביא אותם לחדר, ואני זוכרת שעידן נורא נורא התעצבן ונורא נורא כעס על זה, ועברו המון 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 שעות. אני חושבת שרק בסביבות 11-12 בצהריים, כשילדתי בעצם, אדם יצא אגב ב-1.43, הפרש של 34 דקות ביניהם, שזה המון 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 זמן הפרש, שזה בדרך כלל לא ככה, אלא אם כן זה נגמר בניתוח בסוף. וזהו, והייתי אחרי, והילדים שלי היו בסדר, והייתה לי יום הולדת, ולא חשבתי על זה בכלל. אבל אני זוכרת שהמחשבה היחידה שעברה לי בראש זה שקיבלתי את המתנה הכי מדהימה שיכולתי לקבל ליום הולדת עבר. כולנו יש משאלות ובקשות ודיבור עם אלוהים או עם היקום או עם לא משנה מי, אתה פשוט מסתכל על השמיים ומבקש משהו, מבקש משהו בשביל עצמך. ומתחייב לעשות דברים בתמורה, או לא יודעת מה. והחלום שלי התגשם, ומעבר לכל זה גם קיבלתי את זה כמתנה ליום הולדת.
אז תודה להילה ולעידן ולתאומים גיא ואדם, שמאז הלידה כבר הספיקו לחגוג יום הולדת משותף אחד. סיפור הלידה של הילה הוא רק אחד מתוך סדרת פודקאסטים של סיפורי לידה, שאפשר למצוא באתר storycast.com. אנחנו מאמינים שלכל אחת ואחד מכם יש איזשהו סיפור ששווה לשמוע, וכמובן שנשמח להגיע לכל מקום כדי לעזור לכם לספר את הסיפור שלכם. לסיום נחזור להילה שמסבירה למה היה חשוב לה לשמר באמצעות סטורי את סיפור הלידה ששמעתם.
אני זוכרת שבמהלך ההיריון ולפני הלידה הייתי שואלת את אמא שלי כל מיני שאלות. באיזה שעה נולדתי? אם הייתה לה ירידת מים קודם או שהיה לה צירים, כי הרבה פעמים אומרים שמה שהיה לאמא אז יש לה בת, ואיך היה ומה היה ואם נולדתי בצהריים או בערב ואיזה יום, והיא לא זכרה כלום, ממש פשוט לא זכרה. ואומרת לה, רבק, איך את לא זוכרת דברים כל כך חשובים? ואמא שלי אמא מדהימה, וואלה, וזו מזכרת, כי אני מאמינה שברבות השנים אני בטח אשכח פרט 2, 3, 4, וזה לספר את זה ככה כשזה עוד טרי, כשעוד אני זוכרת את כל הפרטים ואת השעה המדויקת ואת הימים ובדיוק מה קרה ואיך הרגשתי ומה עשינו ואיך עידן היה ואיך הילדים יצאו, ו יש לי מזכרת עכשיו, מזכרת שתישאר לנצח, ווואלה, לשמיע את זה לילדים עוד כמה שנים שהם יהיו קצת יותר גדולים ויבינו את זה והם ישמעו את עצמם, איך הם היו כשהם היו קטנים, זה מדהים, כאילו אין לזה מחיר, באמת. זה מזכרת, זה מתנה, זה פשוט מתנה.